טוב, בוקר טוב. אנחנו נלמד היום על פרשה די מפורסמת, פרשה של יהודה ותמר, ואנחנו נראה את זה תוך הפרק למדחת, ונראה בעזרת השם על מה מדובר, ננסה לנתח בהיבט ההיסטורי וגם הרעיוני. קודם כל...
זה הקרונולוגי?
קרונולוגי. אז הוא, הפרק למדחת נחשב כפרק שלפני מכירת יוסף. למה? מפני שבפרק למדזיין מדובר על מכירתו של יוסף. אבל קרונולוגית, איך שזה התחיל, והיא בעת האי. אז לפי החשבון והזמנים, הדבר נראה לחזל שהוא קרה לפני, או סמוך, אבל... לא אחר, לא אחרי זה. נגיד מילה אחת על למה הפרק הזה לא אומר בעייתי, אלא שהוא נמצא בין לבין. הסיפור של מכירת יוסף ותעלולי ההיסטוריה של יוסף. הוא נמצא באמצע. יש מאן דהוא מי שאומר... שאולי על יסוד אמרתו של יהודה, שלא להרוג, אלא למכור, לא מפני שהיה עדיף להרוג, אלא עדיף היה להציל את יוסף, ולא למצוא פתרון אמצעי לגבי עתידו של יוסף מחוץ למסגרת המשפחתית, כשכתוב בתחילת... הפרק למד חדוואי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו, יש מי שרצה לראות בזה ירידה, שהוא ירד מערכתם של האחים לגביו, לאור שמיהודה. יכול להיות שבתת מודע אפשר לבוא ולומר שמי שהוא חשב שהוא יציל יותר מאשר ימצא פתרון להתפטר מנוכחותו של יוסף. דיברנו שבוע שעבר על אילה ועלול. האילה שתכננו ליוסף לא תיתן את הפירות שציפו. זאת אומרת שהעלול ההיסטורי והרעיוני יהיה אחרת לגמרי. דיברנו על יהודית גם כן... בתוך ספר יהודית. אז אנחנו נתחיל. דבר נוסף אני אבוא ואני אומר, התנ"ך הוא איננו, בכלל, איננו מסתיר דבר כלשהו ממהלכם, ממעשיהם, ממחשבותיהם של גיבורי התנ"ך. כל מי ששמו מופיע בשם, התנ"ך מתייחס אליו לכל מה שיכול לקרות איתו, במוקדם או במאוחר. ולכן הסיפור המפורסם ביותר בוודאי שעליו הדיון נעשה זה דוד ובת שבע. אבל על יסוד זה, מי שרוצה להיווכח מה התשובה, התשובה היא חכמי ספרד, כולם בלב אחד, שאפילו רש"י הודה לרשב"ם, לנכד שלו, שפשוטו של מקרא נותן לנו את המענה האמיתי, ולזה צריך להתייחס, אם אנחנו רוצים להפיק את הטוב ואת המיטב. אז אנחנו ניכנס... הכנתי לי כמה דברים, עוד פעם, כדי לא לגלוש, אבל נלך ביחד. והיא בעת ההיא, בדרך כלל אני מוצא לנכון לבוא ולומר כל, על יסוד המדרש, כל פעם שאנחנו מתחילים פרשה בויהי, הוו הוא לא וו מחבר, אלא וו ההיפוך. הוא הופר את העתיד לעבר, ובויהי הופר לעבר, את העבר לעתיד. לכן חז"ל יבוא ויגידו, בדרש שויהי לשון צער, והיה לשון שמחה. למה? זה הרעיון, זה חשוב להביאה. מי שרואה את עתידו בעברו, ויהי, עופר את העתיד לעבר, בלשון שלנו, הספרדים, התיאורים, זה לשון ערבית, יחסרה. זאת אומרת, שסבתא שלי הגיעה מאלג'ריה, היא ישבה באמצע פריז כמו מלכה, אבל כל הזמן היא דיברה על אורן באלג'ריה. וכל מי שעלה לארץ, כל רופא חדש בהדסה שהגיע למסל מרוסיה, הייתה ידידה שהייתי מדבר איתה על ההפגנות שלנו למען שחרור האסירים הרוסים, היא אמרה לי, מי שלא ראה את השוק בטבלסי, לא ראה שוק בימיו. אז אמרתי, כנראה שיש ויש דברים שונים, אבל בכל אופן, הנה עובדה שהנוסטלגיה יכול להפך את ההבחנה האובייקטיבית כמה שאפשר. אז ויהי לשון צער, והיה?
אבל בית המקדש כל הזמן אומר, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, מי שלא ראה...
כן, כן, נכון, אז, אבל מתי בבית שני, בחזרה בשיבת ציון, עם עזרא נחמיה, מתי שהפסוק המפורסם בזכריה, מי בז ליום הקטנות? אז בדיוק מתייחס לזה, כי תמיד היו אומרים ליהושע, לזרובבל, לכולי, לא ייקחתם בית ראשון. אבל אנחנו לא חיים אתמול, אנחנו מסיקים מסקנות מאתמול, מפיקים רעיונות ודעות מאתמול, על יסוד זה שאנחנו רוצים לבנות את עתידנו. לכן והיה, עופר את העבר, בדיוק כפי שאני אומר, לעתיד, ואז זה לשון שמחה, והיה כי תבוא אל הארץ, נכון? כי לא היית. מה הפקת מזה שלא היית? שאתה רוצה להיות. זה הרעיון. לכן, הפרק מתחיל בויהי, והוא כולו יחידה אחת, מבשר לי שמשהו לא... אבל... לא מבשר הכי הרבה... דברים מסמכים, נבוא ונאמר בצורה כזאת. אפשר לתת לידידתנו את הדף.
אבל והיה זה בדיוק ההיפוך.
זה מה שאמרתי. לומד מן העבר לגבי עתיד. לכן זה לשון שמחה. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו, הסברתי. וית עד איש עדולם, נכון? הוא הגיע בדרכו, עדולם כנראה בדרום הארץ, בוודאי, ואיש עדולם שמו חירה. ויר שם, שם בעדולם, יהודה בת איש כנעני. יש מי שאומר שכנעני זה מקצוע, הרלבג. אבל בדרך כלל זה נשמע כעם. למה הייתי בא ואומר, זה מרגש אותי תמיד, אחרי שאני קורא, לומד, מנטע, פשוטו של מקרא, בוודאי, אני הולך לכל המפרשים. בדרך כלל, אני תמיד מוצא אחד שאומר מה שהתחלתי לחשוב. זה מחזק. דרך אגב, זה גם מרעיונו של הרב יהודה אליהו אשכנזי, לעשות ככה. אבל... מה? אז תראה, כל אחד מאיתנו זהו, אבל זה יש אמרה שלך כן, יש אצל חזל מי שאמר שהכל נשמע בהר סיני כבר, זאת אומרת גם הרב יהודה וגם הרב שני מי, כולם שמעו, אבל בסדר. אז הפליאה כאן היא פליאה מובנת, ולכן אני יכול להבין את רבי לוי בן גרשון, שהוא סמרטט מספרד, בא ואומר את מה שהוא אומר לגבי הכנעני כמקצוע. זה מרגש אותי, אבל למה? כי קשה לבוא. למה? מפני שאני מבין אותו, או מתרגש ממה שהוא אומר על יסוד מה. מה יהודה? לא חיכה שאביו יסיא אותו, ובנוסף הוא לוקח כנענית, שאני חוזר אחורה בתנך, ואני שומע על רצונו של אברהם, לגבי בניו, או לגבי הבן שלו, בניו בכלל, היחס שלו אל הכנענים לא היה מן המקובל. ופה יהודה לוקח על עצמו גם להתחתן ללא ידיעת אביו, וגם לבחור באישה כנענית, נכון? יהודה בת איש כנעני ושמו שועה. מעניין, אגיד לכם, בת שועה מופיעה גם בדברי הימים, אבל ביחס למי? בת שועה זה בת שבע. בדברי הימים זה מתייחס... מה? כן, נכון, בדיוק, ביחד דוד. אז פה, זה סתם, בסוגריים, אני מזכיר, זה לא מעניין אותנו כאן. מה מעניין אותי בזה שכתוב, ויקחיה ויבוא אליה, ויקחיה ויבוא, ביה זה יחס מיני בוודאי. אז כל ביה היא כל פעם גם לדעת, ואדם ידע את חווה את אשתו, לשון של ידיעה זו לשון של ביה, וביה זה לשון לדעת, בפשוט, בפשט. זה נכון, אני רק מסביר באופן במוחלט, זה אומר אותו דבר. אחר כך, אם היינו נכנסים בפילולוגיה, אז היינו בואים, בואו חבר'ה עכשיו, קחו את המחברות, אנחנו מתחילים, ההבדלים הסמנטיים בין דעת ובין ביה. אבל אין לי את הזמן, אז אין לי לרשותי את זה.
זה כשאמרת.
מה?
לגבי העניין שאמרת, בכל זאת רואים שהמקרא בחר בכל זאת להשתמש במילה כנעני, בת איש כנעני. גם אם תסביר שכנעני זה מקצוע, כי זה
קושי. אני מסכים איתך, אני מסכים. אמרתי רק שאני מתרגש למה שהרלב"ג מצא לנכון לבוא, כי היה קשה. למה אני מתרגש? כי אני מבין שמה קשה לו, שהוא בחר בכנענית. זהו. לכן זה מתרגש. אני בתור איש רגיש, אז אני מתרגש ממי שכותב. אני לא סתם קורא לו. דרך אגב, הפועל לקרוא בעברית זה תחתי משמע. זה גם קורא את האותיות וגם נקרא קריאה. זאת אומרת, אי אפשר לקרוא בלי להיקרא אל הטקסט. מובן? קריאה, וגם איך את אומרת, את אומרת סימן קריאה?
סימן קריאה.
קריאה. אני קורא לך, בואי.
אוקיי.
זה, אז אני, מתי מילה, גם בעברית, בצרפתית או בסינית, השורש, יש לו הבנות מרובות, זה נקרא פוליסמיה. עכשיו, אם יש פוליסמיה, אני, כדי להבין את מובן השורש, אני צריך למצוא את ההבנה החיבורית בין הריבוי הבנות. פה זה קריאה, לשון, אני קורא, סימן קריאה, וקריאה אני קורא בספר, זאת אומרת שאני אתן לך דוגמה. חז"ל אמרו, מגילת אסתר, צריך לקרוא ולא לפספס מילה. לדעתי, לעניות דעתי, אבל זה רק מחייב אותי, בוודאי. אני אומר שאני לא חושב שהם התייחסו שנקרא מילה במילה. אלא המילה במילה זה כדי להרגיש נקרא אל הטקסט. קרוי אל הטקסט. זאת אומרת שהטקסט הזה הוא בא ומדבר אליי, מעורר בי משהו. לקרוא כדי לקרוא, זה לא מעניין את אף אחד. שאני קורא את עלובי החיים אצל ויקטור היגו, אני מתרשם מעצם הסיפור, התעלול, אבל גם ההבנה ההגותית, הרעיונית שיש פה, ואז אני מרגיש איזשהו... כן, בדיוק, בדיוק. ולכן זה מעניין, לבוא ולומר את זה, שכולם יזכרו. מזל שזה מצולם, ככה יותר יזכרו.
זה כיחה בלשון המקרא, זה ניחוס. כמו מסכת קידושים.
נכון. בואו נמשיך. ויבוא אליה, זאת אומרת, הבנו, אם הוא בא אליה מיד, אנחנו מצפים ש...
הריון.
ותהר ותלד. כל פעם אנחנו מדברים על ההיריון. זאת אומרת, אותי זה מעניין, כי החלק הפמיניסטי שבי תמיד בא ואומר, היא בכל אופן האדם היחיד בעולם, הבריאה היחידה בעולם, שנושאת פרויקט מתחילתו עד סופו. האישה. מתחילתו עד סופו. האדם אין ביכולתו, גם בהתפתחות שלו, הוא לא נושא איזשהו בריאה חדשה, פרויקט מתחילתו עד סופו. אז היא, גם אם לא נתייחס להשוואה שאני רוצה לעשות עם בריאות אחרות, אבל האישה כאישה היא זאת שנושאת את הפרויקט מתחילתו עד סופו. לכן תמיד אני מתחשב מזה, ותה ותלד. זה התחיל וזה מסתיים, זה דבר מוגמר. ותה ותלד בן ויקרא שמו ער. ער זה מאוד חיובי, מישהו ער, הבנו. ותה עוד ותלד בן ותקרא שמו עונן. עונן זה כוח בעברית. מאוד חיובי. ותוסף עוד ותלד. רגע, עוד לא, עוד לא, עוד לא. אני אומר, אני בכוונה, אומר את ההבנה הראשונית אצלי, של עונן בתוך כוח.
ראשית עוני.
ראשית עוני, זה כוח, בסדר? יפה מאוד. אחר כך כתוב ותוסף עוד ותלד. אז אולי בגלל זה זה שונה, פה זה ילד שלישי, באמת שלישי, כי מקום אחר, ותוסף ללדת, לגבי חווה, אז אומרים שוותוסף ללדת, אז זה, זה מאותה לידה, הם תאומים אצל חווה. פה ותוסף עוד, ותלד בן, ותקרא את שמו שלה, הבנה אצל חזל של שלווה. נראה שהדברים השתנו, לכן אמרתי לך עוד לא. והיה בכזיב בלידתה אותו. כזיב זה עיר, זה מקום. ואיפה הוא היה? הוא לא היה במקום איפה שאשתו ילדה. אם הטקסט אומר את מה שהוא אומר, זאת אומרת שזה פסוק ביקורתי. שם מקום, ככה אני מצאתי. את מתכוונת כזב, כזב? את צודקת, את צודקת. למה? כי בדיוק אני אומר עכשיו, זה בדיוק מה שהייתי באמצע לומר, ואת צודקת בזה, ההבנה שלך היותר מדרשית, היא שהמקום כזיב לא נמצא הוא במקום לידתו של אשתו, זאת אומרת שאני אומר, פסוק ביקורתי, מפני שעצם אי נוכחותו מאכזב. מאכזב, בדיוק. בדעתו. ויקח יהודה אשר לער בכורו, ויקח יהודה אישה, סליחה, לער בכורו ושמה תמר. שמתם לב? קודם. הוא לקח אישה כנענית, קוראים לה, אנחנו לא יודעים, אין לה שם. הוא קר, הוא לא קר בן אישה לבן שלו, ולאותה אישה יש שם. מעניין, למה? אני מתייחס לרבי יהודה לב במאה ה-17, השם הוא מהותו של האדם. זאת אומרת שאשתו של יהודה באותו פרק חייהם, לטקסט התנכי, אין לה משמעות מיוחדת. תמר, כן, זה חשוב לבוא ולומר. נכון, אנחנו לא יודעים. נכון, אבל זה מעניין, כי מה שהוא לא עשה לעצמו, הוא עושה לבן שלו. זוכרים מה שאמרתי? הוא מסיע את הבן, הוא בוחר את הבת, במבנה הפטריארכלי, זה מה שהיה. לכן מאוד מעניין, או אנחנו לא תמיים דעים על זה שהתנך אפילו במשפט והיה במקום חזיב בלידתו אותו, מרגישים שאחרי כמה פסוקים התנך אומר זה מאכזב, זאת אומרת, יש משהו מאכזב כאן, אפשר לעבור, אבל גם בלי אכזבה יש תהליך ביקורתי כאן. בכור ושמה תמר, והיא ער בכור יהודה רע בעיני השם, וימיתהו השם.
ער רע.
רגע, wait, אני לא נכנסתי לזה, אבל יפה. והיא ער בכור יהודה רע בעיני השם, וימיתהו השם. שאלה ראשונית היא, על מה הוא מת? חזל מייחסים את אותו מעשה לער לעונן. מה שעשה עונן, עשה ער. נדבר על זה מיד. ויומר יהודה לעונן, עונן, לא עונן, עונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה. זה גם, אנחנו מצאנו את זה, איפה? בחוק של חמורבי, האיבום. שמע בחוק חמורבי, זה לא רק האח של הנפטר, זה גם יכול להיות החם. זאת אומרת, האבא של הנפטר. והקם זרע לאחיך. זה ברור. אם אתה מתחתן איתה, זה לא למענך. זה למענו. אני שולח אתכם, בלי שניכנס לזה, להיבט הפסיכולוגי נפשי של הדבר. שאבא בא ואומר, אתה חייב, אבל לא למענך הדבר, אלא למענו. אז בוא נקרא בדיוק לך מכן. וידע עונן, הנה, כי לא לו יהיה הזרע, הזרע. מה הוא מבין עונן?
שהוא לא יהיה אבא בעצמו.
זה לא על שמו, זאת אומרת שה... כי יכול אפשר לבוא ולומר שהוא לא רוכש מהמעשה הזה, הוא לא רוכש דבר. כן, הוא לא רוכש המשכיות. ולכן, והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחת תחצה. זאת אומרת שהוא לא סיים את המעשה. יכול להיות שהיה מעשה, אבל הוא ברגע האחרון נחטע מלסיים אותו, ולכן אין ילודה. ומה...
אין הפריה.
אין הפריה, כן, אבל בוודאי, אבל ישר אל העניין זה שאין ילודה. ושיחה את החצה, לבלתי נתן זרע לאחיו וירא בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו. וימת גם אותו. כאן חזל התקשרו לביטוי גם. וזה שכתוב וירא בעיני אדוני אשר עשה וימת גם אותו, הקבלה לשונית, בנוסף לגם המופיע, מביא את חזל לבוא ולומר, שניהם לא רצו עם האישה הזו להביא ילדים. שכל התשתית האנוש הוא בנוי על יסוד של תולדות. תולדות. זה הדבר. זאת אומרת, אני תמיד אומר שכל ההתפתחות הגינקולוגית, האובסטטריקה, נובע מיסוד אחד פשוט. הדרישה מן השטח. בני אדם והאישה בייחוד רצו ללדת, והמחקר התפתח כדי לתת מענה בתחומים האלו, לאור או ביסוד זה שרצו להביא ילדים, כי זה המשכיות, מה שבא ומעיד על הנצחיות. האדם מת, אבל שמו עולר לפניו, והוא נצרי. לכן תמיד אומרים שהנצח, הנצח הוא ביד, קשור המנצח בתזמורת, והנצח ולנצח. אז המנצח זה שמסוגל לחבר את כל השוני להרמוניה אחד, אז זה הניצחון שלו. ואם הוא מנצח את האפשרות של לחבר ניגודים, אז אותו ניצחון הוא פורה, אבל הוא פורה עד כדי כך שהוא יכול ליפר, הרבה יותר סיכויים שיפר לנצחי. ולכן התשיעית של ביטהובן זה עד היום. או מה שהזכרתי על עלובי החיים של ויקטור היוגו, זה תורגם לכל שפות העולם. אז אנחנו זוכים גם עוד סיפור אחד, שערים נמחקו על פני השטח, על יסוד שלא רצו את ההמשכיות. על מה אני חושב? סדום ועמורה. בסדר. למה הם לא רצו? כי למרות שיש דברים שונים היום, אני מנסה להביא באחד מן הימים, בינואר או פברואר, את הרבנית מלכה... זה קשה לי, אני לא מצליח. היא מאוד מעניינת בתחום הזה, איך היחס שלנו היום לאנשים שהם הומוסקסואלים, ובקשתם גם כן להרגיש את הקשר האורי, זאת אומרת, שצריך להיות כביכול המשך דרך לא המשך.
אז זה כאילו משהו טבוע בהם, משהו ספציפי ולא תרבותי. זה לא היה כאילו תרבותי
של... אני, לדעתי, זה לא תרבותי, אני לא חושב. אבל זה דיון שיהיה לנו. אבל לא זה, זה קשה. אבל בכל אופן, הם כאן כהנגדה לתהליך הטבעי הנדרש. והקדוש ברוך הוא, כאן מה הוא עושה? מוריד אותם מהמפה ההיסטורית. זאת אומרת, התהליך ההיסטורי יכול להתקיים לכל מי שמתגייס אל אותו תהליך, לא רק מתגייס, אלא גם כן פועל לתוך התהליך ההיסטורי, כי התהליך אפשר להביא את זה בהיבט הפסיכונפשי גם כן. כל אדם מתגייס אל האני עצמי, וברגע שהוא מתגייס אל האני עצמי, הוא פועל בהתאם להתפתחות העתידית של אותו אני עצמי, על יסוד דבר אחד אקסיומטי, שהוא יודע שהוא איננו מושלם. וההתפתחות שלו זה מה, איך נקרא? נקראת השתלמות. אף אחד לא יכול לבוא ולומר, אני הגעתי אל המנוחה ולנחלה. ראינו את זה אצל יעקב, מיד שהוא הגיע אל המנוחה ולנחלה, כביכול, קרה מעשה של דינה. קטסטרופה גם כן. אבל בכל אופן אנחנו כן בתהליך של השתלמות. זה פילוסוף אחד, ז'אן-ז'אק רוסו, במאה של האורות, בצרפת, מאה ה-18, שמדבר על ההתפתחות, על ההשתלמות. ודבר זה אפשר לקרוא באורות הקודש של הרב קוק, גם כן למצוא את ההתפתחות המתמדת להשתלמות, להשתלמותו של האדם. הזמן עובר. ויומר יהודה לתמר כלתו, אחרי מה שקרה, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני. מה הכוונה של יהודה?
לא,
האם יהודה מתכוון למה שהוא אומר? מה אומר רש"י? לא, הוא לא מתכוון. למה? אנחנו נקרא מיד. אני חוזר לשני הבנים הקודמים. אמרתי, זהו ביטוי חיובי. אבל מער, אחרי שהוא שחט לפי חז"ל, הוא מגלה בעולם את ההרריות. מה המשמעות של הררי? הררי, סליחה. הרריות. כן, אבל אין, גם כן. זה לא שאין לו כסף ואין לו בית. כן. ואונן, מה שאמרת לפני כן, אונן שאמרנו שהוא כוח, אונן עופר להיות אבל. איך קוראים לאיש? ברגע שהוא מקבל את הבשורה על מות קרוביו, עד שהוא יגבר אותו, קובר אותו,
אונן.
וזהו אבל. עכשיו, כל זה, לדעתי, נמצא בתהליך המחשבתי של יהודה. ומה הוא אומר? עד שיגדל, פן ימות גם הוא כאחיו. זאת אומרת, שמה הוא משמיע לנו באותו רגע? אישה הזאת, יש כאלה כמה סיפורים בהיסטוריה האנושית, שהאישה היא הורגת גברים.
פעם פתל.
איך קוראים?
פעם פתל.
פעם פתל, כן, זה... לפעם... מה אתה בעד? אישה קטלנית, בסדר. אז פן ימות גם כן. זאת אומרת, זה בא ומחזק מה שרשי אומר. זאת אומרת שהוא לא התכוון לתת את שלה על יסוד הבנתו שהמציאות מוכיחה שפעם זה מקרי, על פי שניים עדים יקום דבר, פעם שנייה זה קטסטרופה.
הוא לא חושב בכלל זה שהבנים שלהם בעייתים.
אה, זה... זה משפחתי. שום אימא, הבן שלי הוא לא בסדר. טוב, זה דיון, אבל בדרך כלל אימא שלך ואימא שלי חושבות שאנחנו הכי טובים בעולם.
יכול להיות גם שיש פה את התסמונת של בן זקונים.
יכול להיות. ותלך תמר ותשב בית אביה. אבל היא לא נשארת, גם כן זה מעניין, הוא לא משאיר אותה בבית. בכל אופן, אחרי שני ניסויים, היא יכולה לבוא ולדרוש את מקומה. אבל אנחנו נמצאים ב, איך אומרים, חברה פטריארכלית. ומי שרוצה להיות רע, אז הוא יגיד פלוקרטי. זאת אומרת שהגבר הוא... אומר, מי שאומר, וירבו הימים, ותמות בתשועה, אשת יהודה, היא רק, בסופו של דבר, היא רק הופיעה לחתונה ומתה, זה מה שאנחנו יודעים, אבל מה שמעניין, וירבו הימים, וינחם יהודה, מאבלום, ויעל על גוזזי צונו, הוא וחירה ראו, האדולמי, תמנתה. הפסוק הזה, לדעתי, הוא בא ומשתית את מי הולך לשחק על הבמה. על אילו צצנות אנחנו, לקראת אילו צצנות אנחנו הולכים. וירבו ימים, עברה הרבה זמן. מצד יהודה, אפשר לבוא ולומר שהדבר ירד מן הפרק שלו. אבל מצד תמר הדבר לא ירד מן הפרק. ומה הם הרגשותיהן של תמר באותה תקופה? הרגשות נוראיות. היא בבית אביה, מזדקנת, אלמנה, וללא ילדים, ולא יכולה לצאת מזה. היא כבולה. הרגשה נוראית.
גם אז
האיבום
היה בצורה כזו שכל עוד שאין חליצה, אז בעצם...
זה אנחנו, החליצה זה כנראה יותר מאוחר.
בעצם זה זיקת איבום שכובלת אותה, גם אז היה...
פה, כן, פה בתקופה הזו, עם העולם הקדום.
זה הסיבה? או שפשוט תמיד יש לה בראש איזה חזון שהיא בכל זאת תחזור להיות חלק ממשפחת יהודה? זאת אומרת, זה כבול מבחינה...
לאור מה שאנחנו הולכים לקרוא, כן. היא רוצה צאצאה מבית יהודה.
כי היא רוצה, לא כי... יכולה להתחתן עם מישהו אחר.
באותה תקופה לא. באותה תקופה לא. היא יכולה, אין שום בעיה, היא יכולה ללכת עם האח, היא יכולה ללכת עם החם, אבל היא חייבת ללכת. מה? חייבת ללכת. החם או האח אמורים לעשות את האיבום.
שייך
את המשפחה,
אם זה ממש
מאורגן
בחוק של אז,
יוצא
שיש פה ממש
אכזריות של יהודה. אמרת, ואני לא מסתייג ממה שאתה אומר.
אבל יהודה היה נותנת שלה, נותנת שלה לאישה אחרת. היא יכולה להסיע את שלה בינתיים, והוא לא עושה את זה. למה
הוא
לא
מסיר? שאלה טובה. שאלה טובה.
אז היא יכולה להגיד כבר כלום.
לא, 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 למה?
יש הרבה שאלות שעולות מעצם הסיפור הזה. אתם יכולים בקלות גם לקשר את מותם של הבנים של יהודה עם הסיפור שבפרק לפני כן, שהוא מסכים למכור את יוסף, להתפטר מיוסף, ובסופו של דבר זה סוג של הריגה, אותה התפטרות, היעלמותו של יוסף והיעלמותם של הבנים שלו. יש משהו במה שאתה אומר, יש גם משהו במה שאת אומרת, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס בזה עמוק, מפני שיש משהו במה שאתם אומרים. ואמרתי שיש פסוק שציינו שיש, שהוא ביקורתי ביחס ליהודה. בוא נמשיך ונראה. ופה מתחיל הפואנטה. ויוגד לתמר למור, הנה, ויוגד זה לספר, אמירה זה לשון רכה, דיבור זה לשון קשה. לקחתי כמה שניות כדי להסביר. להגדה, לספר, לומר זה בלשון רכה, ויש מי שאמר, פעם שמעתי שיעור לפני הרבה שנים, שיכול להיות שהביטוי הפועל למור, אבל הביטוי אמור או אמירה, השורש בלטיני אמורה. זאת אומרת שמתי שאתה אומר, זה עם הרבה אהבה. כשאתה מדבר, הרבה פחות אהבה. זה היה, מצאתי לזה חמוד כזה, אז אני מביא לכם. כשפגשתי את אשתי, אמרתי לה, ולא דיברתי איתה. אמרתי לה, מה? אמרתי, שמעתי פעם שאמירה זה שורש אמורה. זהו. טוב, מה את אומר?
אמרת שגם בפסוק מנדרפנים, אומרת, כל תאמר את הבאת יעקב, ותגיד
לבני
ישראל, בית
יעקב,
רעש
ומש, כזה אנשים, שאנשים מגיעים באמירה. למה? כי בהיבט הנשי, ההיבט הרגשי, נכון, הוא הרבה יותר. ולכן זה יפה. תודה רבה. ויוגד לתמר למור, הנה חמך עולה תמנתה לגוז צונו. ואתה שר בגדי אלמנותה מעליה, היא החלטית, ברור, החלטית. ואתה חס בצעיף, ותתעלף, אפשר לבוא שהיא גם התקשתה וגם התכסה לגמרי. ותשב בפתח עיניים, שם מקום, אשר על דרך תמנתה. למה כל זה? התנ"ך בא ואומר, כי זה תשובה. כל פעם שאני פוגש כי בתנ"ך, אני לא יכול לבוא ולומר כי, אלא אצלי, אצל התלמיד שלי, אני אומר לו, אל תשכח, למה? למה? ואז אתה נקי. אתה צריך שיהיה בך את עצם השאלה. למה? למה? כי? כולי. כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לא לאישה. התשובה היא ברורה. מה שאתה אומר, היא באמת רצתה. היא באמת רצתה, היא מחיקתה כל זה. היא החלטית, אבל לא מורדת. היא רצתה למלא אחרי החוק והנועל והנורג של אותה תקופה. היא הייתה צריכה להתייבם. ולהביא לעולם מצאצאי של בית יהודה. אז מה היא עושה? מתחפשת. ומה כתוב? ויראה יהודה ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה. יפה, מי שיבוא ויאמר הזונה התכסתה כדי שלא יכירו אותה במעשיה, יכול להיות. מצאנו בתקופת חמורבי בקודקס שכל אישה שהייתה מחוסה היא הייתה נסורה. וכל אישה רווקה או זונה, היא הייתה ללא כיסוי. עכשיו, לאור שהיא הייתה עם פנים, כשהיא הייתה נשואה, היא הייתה עם פנים מכוסות, היא מכסה את עצמה, והטקסט אומר, כזונה. אבל אולי מפני שזה רק ביחס ליהודה, שממש לא יכיר אותה, אבל יש מי שאומר, הרבי דוד קמחי הרד"ק, אומר שכתוב כאן, והיא ניתנה וכזה, ויחשביה לזונה, כי כיסתה פניה. הרד"ק אומר, אנחנו מדברים על המאה ה-15, 14-15, הרד"ק אומר, כיסתה בלשון עבר, ולא בלשון הווה. בסדר? אז לקחת את זה לשומת לב. ויית אליה אל הדרך, מה זאת אומרת ויית? בינינו, הוא רווק. הוא אלמן, אבל הוא רווק. האם הוא התכוון בדרך, ללכת בדרך הזו? לא. זה רק כדי להיות סנגור לשנייה. הוא לא התכוון ללכת בדרך הזו, ובכל אופן הוא אלמן, זאת אומרת הוא פנוי. ויית אליה אל הדרך, זאת אומרת, הוא סטה מן הדרך, בסדר? מתי שהוא. ויומר, פסוק קודם, ויראה יהודה. כל פעם שבתנ"ך כתוב, ויראה אותה, אין אותה ראייה ללא רצון לראות יותר מזה. ברור? כל פעם שכתוב ויראה, אין לשון ראייה, אלא רצון, אלא לשון רצון לראות הרבה יותר מאשר מה שרואים. זאת אומרת, ללכת, להתקדם. בספרות, אין לי מקור. אין לי מקור. מתוך הקריאה התנ"כית אצל פה ושם. אבל אני יכול לחפש לך.
הוא יכול להיות שהוא פחד ממנו?
הוא פחד מה?
מלשון יראה?
לא, 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 פה לא. זה לא, זה לא מתקשר בסיפור. ויראה יהודה ויחשביה לזונה, כי כיסתה פניה, וית אליה הדרך, ויאמר, הבה נא אבוא אל העיר, כי לא ידע, כי כלתו היא. נכון? הוא לא יודע. כי כלתו היא, נכון? ותאמר, מה תיתן לי, כי תבוא אליי. הבנו, אמרנו כבר, לשון ביה, זה אותם יחסים אינטימיים. ותאמר, מה תיתן לי, כי תבוא אליי. רואים שיש לה ראש על הכתפיים, והיא רוצה, ואת ההרגשה של יהודה, שזהו אישה זונה מקצועית. היא יודעת שזה תמורה. ויאמר, אנוכי אשלח גדי עזי מן הצאן. בסדר, הוא ענה על השאלה, על הבקשה. ותאמר, אם תיתן ערבון, עד שלחך. זאת אומרת, זה שאתה תביא לי גדי, בסדר, אבל כרגע אין לך גדי. אני רוצה ערבון, נכון? הבטחה שתשלם, בוודאי. ויאמר, מה ערבון אשר אתן לך? רואים שהוא נהנה לבקשתו, הוא היה יכול בוודאי לבוא ולומר להתראות, אבל הוא, הדיאלוג נמשך. ותאמר חותמך, פתילך ומטה אשר בידיך. המטה הוא סימן לאישיות חשובה. החותמת ידוע מזמני זמנים, מה זה החותמת, למכתבים, לכל מקום. מי שיש לו חותמת הוא איש מעמד. והפתיל, יש מי שאומר שזה יכול להידמות לחותמת. הפתיל זה המחזיק מפתחות כביכול. הפתיל. עכשיו יש מי שאומר, סתם אני מוסר, אבל לא סתם, אני מוסר לכם את האפשרויות שניתנות בקשר לפתיל. יש מי שאומר ציצית. אז הוא אומר, מה ציצית עכשיו פה? לא היו ציציות באותה תקופה. זה עוד לא... אז הוא אומר ציציות כמו התפילין, מזמן הקדום גם כן יכול, יש. למשל, אם אתם רואים את התמונה של כל פרו, אז בסדר? ויש מי שאומר שהתפילין הם ממקור מצרי. מה שיקודש, אבל זה ממקור מצרי. אין לנו זמן. מה? כן, יש מי שאומר, בעולם הקדום שהיה, אני רק מזכיר. אז ויתן לה, ויבוא אליה, ותער לו. זה מאוד פרגמטי, אה? הוא נותן לה, הוא בא אליה, ותער. ותקום ותלר, הפעלים הנמשכים אחד אחר השני, מבטאים דבר אחד בלבד. זריזות המעשה. ותקום ותלר, ותסר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה. בסופו של דבר, היא מרמה את יהודה פעמיים. למה? פעם הראשונה, מה שראינו עכשיו, ופעם השנייה, מה? אם יהודה יעמוד במילה שלו, כי הוא ירצה את החותמת ואת הפתיל ואת המתה, הוא ישלח את הגדי. אבל למי הוא ישלח את הגדי? מי שיביא את הגדי, יהודה או מישהו אחר, לא ימצא יותר את אותה אישה. היא מכניסה אותו בדרך הסיפור לזה מעמדות מאוד לא פשוטות. וישלח יהודה את גדי העיזים ביד רעוע הדולמי לקחת הערבון מיד האישה, מה שאמרנו, ולא מצאה, לא מצאו אותה. וישאל את אנשי מקומה למור, היא הקדשה, היא בעיניים על הדרך. זאת אומרת, האישה שבעיניים, המקום הזה, אישה זונה, היא בטח מוכרת. אף אחד ויומו, לא הייתה בזה קדשה. עכשיו, קדשה, תמר בלשון חיתית, זה דמרה. ודמרה, זה כדי, המובן של דמרה בחיתית זה קדשה. יש מי שאומר שכל זונה שהייתה נלקחת לפולחן דתי, היא הייתה נקראת קדשה. בעולם הקדום. רק כדי שיהיה לכם ידיעה כוללת של הדברים. אז או בחיתית דמרה, או הסיפור הזה. אבל כאן אני חושב, למרות שזה לא סותר מה שאמרתי קודם, לשון נקייה, לדעתי. וישוב אל יהודה ויאמר, לא מצאתי, וגם אנשי המקום אמרו, לא היית בזה קדשה. ויאמר יהודה, תיקח לה, פן יהיה לבוז. אם אנחנו לא מחזירים את החותמת, אז הדבר יכול להידרדר. הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאת, זאת אומרת עכשיו הוא מאשים את חירה, הדולמי. והיא כשלושה חודשים, כמי שלוש חודשים, ויוגד ליהודה לימור. אני אומר לכם שהיוגד שאמרנו לגבי הידיעה שנאמרה לתמר, פותח סעיף וזה סוגר את הסעיף. למה? כי זה הגבלה לשונית. ויוגד ליהודה לימור, זנת תמר כלתך, גם הנה הרע לזנונים. זאת אומרת, היא לא יכולה להיות הרעיון כמו שבמשולש הנוצרי. נכון? ויומר יהודה, הוציאו ותשרף. דרך אגב, כולם אמרו שהיא לא יכולה להישרף, כי בכל אופן היא הייתה רק מחכה לאיבום, וגם אם היא הלכה וכאישה אלמנה מחכה לאיבום, היא הייתה הולכת עם מישהו, היא לא הייתה צריכה להישרף, אלא רק שירגמו אותה, אבל לא לשרוף אותה, זה לא קיים, עונש שריפה במקרה הזה. היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה. אז מה זה היא מוצאת? באים לשים לה אזיקים. למה? כי בפטריארך קליות, אז הפטריארך קם. אומר, זה הדין. פעם אמרתי, הבן שלי שאל אותי, אבל מה זה פטריארקלי וזה? השריף, אתה מבין מה זה? שריף. במערב הפרוע יש את השריף. השריף זה גם המשטרה וגם בית המשפט וזה הכל. אם הוא צווי שלך אל חמיה, אז היא שולחת לו. לפני שלוקחים אותה, היא שולחת ליהודה, מה? שלושת הסימנים, לאיש אשר אליה, לא, אשר אלה לא אנוכי הרע. מי שיכיר בזה, הוא האבא של התינוק. ואת אומר, הקרנה למי החותמת והבטילים והמטה האלה. אפשר להבין מתור הטקסט שהתגובה של יהודה היא לא הייתה מיידית. היא שלחה אליו, אבל היא נלקחה כל האנשים, מי שזוכר את התמונות של הסחטים ברגע של התלייה וכולי, כולם מתקבצים בכפר כדי להיות נוחר בעונש למי שעבר על חוק המלך. הלינץ', התלייה, לא משנה, בסדר. אז כתוב לאמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע, ואתה אומר, הקרנה למי החותמת הפתינים והמטה האלה. לדעתי יש איזה פער פה בין ואיש הלכה אל חמאה לאמור לאיש אשר בללה, והפסוק, והמשך הפסוק, הקרנה למי החותמת, מת. אם היא צריכה לבוא ולומר בעת שהיא נלקחה הקרנה, זאת אומרת שהוא לא בא מן הבית ואומר, סטופ, אני האיש. ואכן כתוב, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני, בנוכחותה. מתי שהיא מוכיחה אותו להודות במה שיש. כי על כן, לא נתתיה לשל הבני. הוא לא, היא צודקת, צדקה ממני, אבל גם הוא יש לו, אי אפשר לבוא ולומר שהיא צודקת בצורה מוחלטת, אלא גם אצלו יש ניסיון להצטדק. כי על כן לא נתתי של הבני, ולא יסף עוד לדעתה. הוא לא רצה יותר לדעת אותה, אבל הוא הכיר בה. אני חושב, אני רשמתי לעצמי, לא סובבתי את הדפים, זאת אומרת שעדיין אין לי אלצהיימר, אני זוכר מה שאני כותב, זה טוב, אני רציתי לבדוק. אני מסיים עם זה. יש לנו, כן, תחשבו, בנות לוט, שרוצות המשכיות, בלי להיכנס לסיפור למה ולא יודע, אתם זוכרים, בנות לוט רוצות המשכיות. הן עושות מעשה החלטי, וולונטרי, לכן אני לא משתמש בביטוי העברי, התנדבותי, זה לא מתאים, וולונטרי, זאת אומרת, אני רוצה, מתוך החלטיות ודאגה להמשכיות. ולכן אין הביקורת מוחלטת, לגבי בנות לוט. לאחר מכן הסיפור של תמר ויהודה. אתה יכול לבוא בתרוניה נגד תמר? לא ממש. כי לא, אמרת, זה אכזרי להשאיר אותה במציאות שלה. ולכן המהלך שלה הוא מהלך אחראי. ולאחר מכן יש לנו עוד מהלך של רות. רות החלטית, וולונטרית, גם אם באותו גורן לא יהיה אקט מיני, אבל מה שקורה שמה, זה הכל נובע מרצונה המוחלטת של רות. ויש לנו כאן נשים, זו התנ"ך שלי כבר שנים רבות, שאני טוען שכל התנ"ך, המדווה המוליך את כל התנ"ך הוא נשי ולא גברי, ואולי שמו את הגברים ב- 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 בקדמת הבמה מפני שהם רוצים להוכיח שזה מין החזק. אבל מי שמוליך את התהליך התנ"כי, אני לדעתי הברורה, אלו נשים. לכן בין בנות לוט, בין תמר, הסיפור של תמר והסיפור של רות, יש תהליך פה, לא נקרא לו פמיניסטי, אלא דאגה באמת להמשכיות, לתהליך ההמשכי. אף אחד מן הבנות האלו, מן הנשים האלו, התיימרה לבוא על עצם עונג ותענוג. כל מהלכיהם היה בלבד דבר אחד, להמשיך את תולדות עם ישראל, תולדות האנוש, תולדות עם ישראל, ולא, איך אומרים, להסתפק במציאות כפי שהיא, אלא להיות מסוגל להרים את הדגל ולהוכיח שעל ידי מעשה, שאדם, אמרנו קודם, מתגייס אל האני עצמי, אל האני עצמי הכללי, הכוללני של הסיפור האנוש, אז הוא צריך להוכיח את הגיוס שלו על ידי פועל, על ידי פעילות, וכך הוא מוכיח באמת שהוא מעורב בצורה אמיתית, נאמנה, אמינה לפרויקט האלוקי. לכן זה חשוב. תודה רבה.